الليل صغير أصخش عشوي أبوز أفادتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי, יום רביעי חפתת בחשוון תשפ"א, ערב ראש חודש כסלב. הבא עלינו ועל כל בית ישראל לששון ולשמחה, לישועה ולנחמה. מסכת נידה, דף למד ה', ובספירת הגומר, היום 38 דפים, שהם 5 שבועות ושלושה ימים לסיום השס, בעזרת השם ובישועתו, זין בתיבת תשפ"א, שבת פרשת ואיגש. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. ושימו לב לפרפראות לחוכמה, לא הם הגימטריות, מה הם מספרות. על המתחת דפים לסיום השס תשפ"א, שזה בגימטריה 1463. בדיוק הפסוק בתהילים פי א', אנוכי השם אלוקיך, המעלך מארץ מצרים, ארחב פיך ועמלאו. 38 ימים ודפים לסיום השס תשפ"א בגימטריה 2624. הפסוק במשלי פרק א', פסוק ח', שמע בני מוסר אביך, ואל תיטוש תורת אמך. בעזרת השם ובישועתו, סיום השס, בעוד קצת יותר מ5 שבועות. התרגשות. אתם מאזינים לרדיו כל חיי, המשדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חיי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו לומדים ומקדישים לרפואתם השלימה במהרה של חולי עמך בית ישראל, ובתוכם רבי חיים זושה בן אסתר מרים, הילדה חנה בת אסתר, ומרת חיה גיטל בת יפה שיינדלפייגה. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליל לעשות, ישלח מזור ותרופה לחולי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה שלימה. תפילת בית המדרש. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יארע דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני אלוהי ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, ופרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה דף למד דלת במסכת נידה. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה כעת התשובות לאותן שאלות. השאלה הראשונה הייתה, מתי יש גם לעם הארץ דין טהרה ומדוע? והתשובה, ברגל שדורשים שבשעת הסיפה כולם חברים. שאלה שנייה, מפני מה מתארים בית שמי דם עבודת כוכבים? והתשובה, שאם יתמו לך ויבש יבואו לשרוף עליו תרומה. ואם יתמו רק לך, יבואו לתאר יבש גם בדאורייתא. שאלה שלישית, מה דין הקרי של עובד כוכבים ומדוע? והתשובה, אפילו לבית הלל טהור, משום שבזה לא די שנטהר יבש להיכר, שהרי גם קרי של ישראל תמה רק לך. שאלה רביעית, במה נסתפק רב פאפה בקרי של עובד כוכבים? והתשובה, האם רק בישראל הזרע מסריח אחר 3 ימים משום שדייגי במצוות וגופה מתחמם, או שגם באקום כך משום שאוכלים שרצים ורמסים? שאלה חמישית, מיכן לומדים בית הלל שדם מצורע תמה? והתשובה, שנאמר לנקבה, לרבות מצורת למעיינותיה, ואילו שער מעיינות לומדים מזכר. והשאלה האחרונה על דף למדלת הייתה, במה נסתפק רב שמעון בן לקיש עם ראייה ראשונה של קטן מטמא במגע? והתשובה, האם מכיוון שהוקש לקרי דינו כקרי שאינו מטמא בקטן? או שמכיוון שהראייה השנייה מצטרפת לראשונה לעשותו זב, גם הראשונה מטמאת כבי גדול. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה, אודות אשר למדו בדפינו היומי אתמול. דף למדלת במסכת נידה. וחי את מוריי ורבותיי, וחי את החי וראי אל עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום רביעי בשבוע, חפתת בחודש חשוון תשפ"א, ערב ראש חודש כסלב תשפ"א, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, לישועה ולנחמה, לססון ולשמחה. עיקר ותורף העניין ביום הזה, מרחק 38 ימים ודפים מסיום השס בעזרת השם ובישועתו, עיקר תלמוד תורתנו הוא בדף למד ה' במסכת נידה. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף למד ד' עמוד ב', בשורה השנייה מן השורות הרחבות. והמילים אמר רב יוסף כי פשיט רבי שמעון בן לקיש בזב באי אחי. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא גדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם ובשם השם נעשה. נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. כדי להבין את דברי הסוגיה הבאה עלינו לטובה, בהלכות זב יש להקדים את הדינים הבאים. א', זב הוא אדם שיצא ממנו זיבה וימין ליחה יוצאת מפי האמה. והרמב"ם מוסיף שהוא כמין שכבת זרע הבא מחמת חולי מסוים. והגמרא לקמן בדף למד ה' עמוד ב' מבואר שזוב דומה למי בצק של שעורים, ויש כמה הבדלים בינו לשכבת זרע. זוב בא מבשר מת בלי קישוי העבר, ושכבת זרע בא מבשר חי בקושי העבר. ב', בזוב אין הטיפות דבוקות זו לזוב, והוא דומה ללובן ביצה מוזרת, דהיינו שאינה באה מתרנגול זכר ואין אפרוח יוצא ממנה אפילו בדגירה מרובה, ואילו בשכבת זרע טיפות דבוקות זו בזו, והיא דומה ללובן ביצה שאינה מוזרת. והתורה אמרה שכל מי שתייצא ממנו זיווה זו הוא תמה ומתמה עד שיתהר. ולכמן בדף ממג עמוד ב' מבארים חכמים שאינו תמה משום ראיית פעם אחת אלא בשתי ראיות, דהיינו שתזוב ממנו אותה זיווה פעמיים, ואינו חייב להביא קורבן עד שיראה שלוש ראיות. דין נוסף, מי שיצאה ממנו שכבת זרע נקרא בעל קרי והוא תמה עד הערב לאחר תבילתו, והטיפה עצמה מתמת במגע. דין שלישי, ראייה ראשונה של זב גדול דינה כשכבת זרע, משום שנאמר זו תורת הזב אשר תייצא ממנו שכבת זרע. ופסוק זה עוסק בזב שראה ראייה אחת שהרי הוזכרה בו הזיבה רק פעם אחת. ומבואר בפסוק שהוקשה ושוותה ראייה ראשונה של זב לשכבת זרע. דין נוסף, כפי שהתבהר בגמרא לעיל, קטן בן יומו מתמה בזיבה, ונאמרו על כך שתי דרשות. ממה שנאמר זו תורת הזב, משמע בן גדול ובן קטן, והפסוק הזה עוסק בזב שראה ראייה אחת. ודרשה נוספת, ממה שנאמר לזכר, דורשים מכך כלשהו זכר. ופסוק זה עוסק בזב שראה שתי ראיות, שהרי נאמר בו ועזב את זובו, שהם שתי לשונות זיבה. ריש לקיש נקט שקטן התרבה לתומת זיבה מהדרשה שנאמרה בזב שראה שתי ראיות. ונמצא שבאופן זה בוודאי התרבה הקטן, ומסתפק ריש לקיש מה הדין בקטן שראה ראייה אחת. אומרת הגמרא, בשורה השנייה מן השורות הרחבות בדף למד עמוד ב', אמר רב יוסף כי פשיט כאשר היה דורש רבי שמעון בן לקיש בהלכות זב, באי אחי אומר היה את הספק הזה. ראייה ראשונה של זב קטן, קטן שראה ראייה אחת של זיווה, מהו שתתמה במגע? האם טיפה זו מתמת את הנוגע בה? אבל קטן שראה שתי ראיות בוודאי דינו כזב, וגדול שראה ראייה אחת ודאי דינו כבעל קרי, כפי שביארנו בהקדמה. והצד שלא יתמה, אותו קטן שראה ראייה אחת של זיווה, משום שזאת תורת הזב אשר תייצא ממנו שכבת זרע, אמר רחמנה, אמרה התורה. ובפסוק זה הוקש ושווה זב שראה ראייה אחת, לבעל קרי. בפסוק הזה מוזכרת הזיווה רק פעם אחת, מכאן שמדובר בזב שראה ראייה אחת. ופירוש הכתוב הוא, זאת תורת הזב בעל ראייה אחת, ומהי תורתו ואשר תיצא ממנו שכבת זרע? דהיינו שדינו כבעל קרי ותמה עד הערב. ויש ללמוד מן ההיקש הזה, שכל ששכבת זרע שלו מתמה, ראייה ראשונה של זיווה שלו מתמה, והי וקטן זה כיוון דשכבת זרע שלו לא מתמה, ומדובר על קטן שגילו פחות מבין 9 שנים, כי לאל למדנו בדף למד ב' עמוד ב' ששכבת זרע של קטן בין 9 שנים כן מתמת, אז פה מדובר על קטן שגילו פחות מ-9 שנים, אז השכבת זרע שלו, כיוון שהיא לא מתמה, אז ראייה ראשונה של זיווה שלו נמי, גם היא לא תתמה. או דילמה או שמה נאמר להפך, כיוון דאילו אי הוא חזי תרתי מצטרפה, כיוון שאם ראה ראייה נוספת היא מצטרפת לראייה הראשונה ומתמת אותו עד שיספור 7 ימים נקיים, כדין זב בעל שתי ראיות, מתמיה היא מתמת גם בפני עצמה. דהיינו שמתמת את הקטן שיצאה ממנו עד הערב כמו בעל קרי. פושטת הגמרא ואומרת אמר רבה, תשמע בו ושמע ראיה לפשוט את הספק. שנינו בברייתא, שהמקור לרבות קטן הוא ממה שנאמר זאת תורת הזב. מתיבת הזב משמע שמדובר בין בגדול ובין בקטן. ונמצא שבתיבה זו הוקש ושווה קטן לגדול, ויש ללמוד מן ההיקש הזה, מה גדול כמו שבגדול ראייה ראשונה של זיווה שלו מתמה, מתמת את הנוגע בה, אף בקטן הדין כך, שראייה ראשונה של זיווה נמי מתמה, גם היא מתמת את הנוגע בה. עכשיו מסתפקת הגמרא בראייה ראשונה של זיווה, שאם יצא מאדם טהור אינה מתמת במסע, מה דינה כשראה אותה מצורע? ונבהיר, אדם טהור שאינו מצורע שראה ראייה אחת של זיווה, אותה טיפה אינה מתמת את הנושא אותה, אלא רק את הנוגע בה, שהרי ראייה ראשונה הוקשה ושוותה לקרי וקרי אינו מתמת במסע. ראייה שנייה של זיווה מתמת את האדם הנושא אותה, אפילו אם הטיפה יצא מאדם טהור וכל שכן אם יצא ממצורע. דין נוסף, מעיין של מצורע מתמה במסע, וכל דבר שטיבו להתאסף בגוף למקום אחד ואחר כך לצאת נחשב מעיין, ודבר שאינו מתאסף בגוף לפני שיוצא אינו נחשב מעיין. כאמור, מסתפקת הגמרא בראייה ראשונה של זיווה, שאם יצא מאדם טהור אינה מתמת במסע, מה דינה כשראה אותה מצורע? באי רב יוסף, הסתפק רב יוסף ראייה ראשונה של זיווה שראה מצורע. מהו שתתמה במסע? האם היא מתמת את האדם הנושא אותה? ושוב נזכיר, אבל ראייה ראשונה של אדם טהור בוודאי שאינה מתמת במסע, וראייה שנייה של כל אדם בוודאי מתמת במסע. שורש הספק הוא, האם המקום שיוצאת ממנו הזיווה מעיין הוא? יש לו דין של מעיין המצורע, משום שהגוף אוסף בתחילה את הזיווה למקום אחד ורק אחר כך היא יוצאת ומתמה, ואם כן הזיווה מתמת במסע, שהרי מתיבת לזכר מרבים שמעיינות מצורע מתמים כמו מעיינות של זב, ומעיינות של זב מתמים במסע. עוד דילמה או שמה נאמר, לב מעיין הוא. אין למקום זיווה דין מעיין, משום שהזיווה אינה מתאספת לפני שהיא יוצאת, ודינה כראייה ראשונה של כל אדם שמתמת רק במגע. מבקשת הגמרא לפשוט את הספק ואומרת, אמר רב התשמה בו ושמע ראייה לפשוט את הספק מברייתא. נאמר בתורה לגבי ראייה שנייה של זב, ספר ויקרא פרק ט"ו פסוק ב', זובו תמה הוא. ופסוק זה עוסק בראייה שנייה, שהוזכרו בפסוק שתי לשונות זיווה. זב מבשרו וזובו תמה. ומבארת הברייתא שכתוב זה לימד על הזוב עצמו שהוא תמה, כלומר שהוא מתמה במסע. ואין לומר שהכתוב בא ללמד שהוא מתמה במגע, כי לכך לא צריך לימוד, שהרי אין הזוב פחות משכבת זרע שמתמת במגע. מברר רבה במאי, באיזה זב מדובר? אילא אם בזב גריידא, אם מדובר בסתם זב שאינו מצורע, מדוע צריך ללמוד מפסוק שהטיפה עצמה מתמת במסע? הרי הדבר פשוט הוא, שהרי אפילו לאחרים הזוב גורם תומה, שהוא גורם לאדם הזב שיתמה במסע. שנאמר, וכל הנוגע בכל אשר יהיה תחתיו יתמה עד הערב, והגמרה לאיל בדף למד ג' עמוד א' מעמידה את הפסוק הזה בעליונו של זב, דהיינו בגד, שהזב נושא. ואם כן לעצמו לא כל שכן, כל שכן שהזוב יגרום תומה לעצמו, שהזוב עצמו יתמה במסע. ממשיך רבה אל הפשיטה, פשוט הדבר שהלימוד נצרח בזב שהוא גם מצורע, שבאופן זה אין ללמוד את הדין מקל וחומר, שהרי הזוב לא גרם למצורע תומה, משום שכבר היה מתמה מחמת נגעו במסע, ואפילו באוהל היה מתמה. ומדי צריך קרא לרבויה, מכך שצריך פסוק לרבות שהזיבה מתמת במסע, בראייה שנייה, כי באופן זה מדבר הפסוק. שמע מינה, יש ללמוד שמקום זיווה עליו מעיינו. המקום שהזיווה יוצאת ממנו אינו נחשב מעיין, כי אם היה נחשב מעיין, אפילו הראייה הראשונה הייתה מתמת במסע, וכל שכן הראייה השנייה. מפה ראייה, ראייה ראשונה של זיווה שראה מצורע, אינו מתמה במסע. דוחה הגמרא את ההוכחה מהברייתא, אמר לרב יהודה מדיסקרתא לרבה. שאל רב יהודה מדיסקרתא את רבה, ממאי? מניין לך שמדובר בזב שהוא מצורע? דילמה לעולם אי מלך, אולי באמת אומר לך שמדובר בזב גריידא. הפסוק מדבר בסתם זב שאינו מצורע. ובאמת נאמר שמקום זיווה נחשב מעיין. ולכן בזב מצורע לא צריך פסוק שראייה שנייה מתמת במסע, משום שאפילו בראייה ראשונה שלו, מתמת משום מעיין. ודקה אמרת מה שאמרת, שאם כן אין צורך בריבוי, שהרי אם לאחרים גורם עזוב תומה, אז לעצמו לא כל שכן, יש לדחות את ההוכחה הזו, משום ששעיר המשתלח להזזל ביום הכיפורים, יוכיח שגורם תומה לאחרים למשלחו, כנאמר והמשלח את השעיר להזזל, יחבס בגדר ורחץ את בשרו במים, ואחרי כן יבוא אל המחנה. והוא השעיר עצמו טהור, שהרי אין בהמה מקבלת תומה בחייה. עכשיו אביי פושט את הספק תוך כדי תמיעה על רב יוסף שהסתפק. אמר אביי, מה הייתי בא אליי? מה הספק של רב יוסף? רב יוסף היה רבו של אביי. והווה הרי הוא דאמר, הוא עצמו הביא לאל בדף למדלת עמוד ב' את הברייתא, שהמקור לרבות קטן לזיווה וממה שנאמר זאת תורת הזב. מהמילה הזב משמע שמדובר בין בגדול ובין בקטן. שהרי בתחילת הפרשה נאמר איש כי יהיה זב מבשרו, ובסוף הפרשה נאמר הזב ולא נאמר איש. משמע מכך שמדובר בין בגדול ובין בקטן. וכיוון דנפקא לי מהתם, וכיוון שהוא למד דין זה מהפסוק הנזכר ואינו צריך לרבות קטן מהמילה לזכר המיותרת, כפי שדרשו לעיל בדף למד את עמוד ב', יתר לי לזכר נמצא שלפי דבריו תיבת לזכר נשארת מיותרת. יש לדרוש ממנה לרבות מצורה למעיינותיו, שמעיינות מצורה מתמים כמו מעיינות הזב, והתיבה נקיבה נכתבה לרבות מצורת למעיינותיה, ואקשי רחמנה נמצא שהתורה הקישה השוותה בפסוק הזה מצורה לזב גמור שראה שתי ראיות, שהרי בפסוק זה הוזכרה עזיבה פעמיים ועזב את זובו, וגם נאמר בו לזכר לרבות מצורה שדינו כזב גמור. יש ללמוד מן ההקש הזה מה זב גמור. כמו שבזב גמור הדין הוא שזובו מתמה במסע, אף במצורה הדין הוא שזובו מתמה במסע, ונמצא שאפילו ראייה ראשונה של מצורה מתמה במסע. מסביר רשי שהספק מובן רק אם לומדים מהמילה לזכר לרבות זב קטן, ומה שמעיינות מצורה מתמים לומדים ממצורת, ואז יש להסתפק מה הדין בראייה ראשונה, האם זוב הוא מתאסף ויוצא והתרבה כמו שאר המעיינות, או שאינו מתאסף ויוצא. ולפי זה אין ללמוד שזוב מצורה מתמה כמו בזב גמור, שהרי בנקיבה אין זוב לבן, וכל הצד לרבותו הוא מדין מעיין. אבל לפי מה שהתבהר שמצורה זכר נלמד מזב גמור, שוב אין מקום להסתפק, כי אפשר ללמוד שזוב מתמה בו כמו בזב גמור. עכשיו דנה הגמרא בדין ראיות של זב שראה מחמת אונס. זב הוא אדם שיצא ממנו זיווה והוא מין ליחה יוצאת מפי האמה. והרמב"ם מוסיף שהיא כמין שכבת זרע הבאה מחמת חולי מסוים. ולכמן בדף למד ה' עמוד ב' התבהרו החילוקים בינה לשכבת זרע. בציווה הכתוב שכל מי שתייצא ממנו זיווה זו, הוא תמה ומתמה עד שיתהר. זב שראה ראייה אחת, הרי הוא כבעל קרי משיצא ממנו שכבת זרע. ראה שתי ראיות, הרי הוא תמה כזב גמור, שכל דיני התאומה של זב גמור נוהגים בו. וכאשר בא להתאר צריך לספור שבעה נקיים ואחר כך לטבול במים חיים, אבל אינו צריך להביא קורבן, ואם ראה שלוש ראיות צריך להביא קורבן. הרואה קרי מחמת אונס, הרי זה תמה. אבל הרואה ראייה שנייה של זיווה מחמת אונס, אינו תמה. משום שנאמר לגבי זב שראה שתי ראיות, איש איש כי יש זב מבשרו זובו תמה הוא, ודרשו חכמים שדווקא אם ראה מבשרו נתמה ולא אם ראה מחמת אונס. והסוגיה תבהר מה דינו של זב הרואה ראייה ראשונה מחמת אונס, האם תמה בתומה אמורה בו, והאם ראייה זו מצטרפת לראיות שראה אחר כך. וגם תבהר הגמרא מה דינו של זב שראה ראייה שלישית מחמת אונס, האם צריך להביא קורבן. אומרת הגמרא, אמר רב הונא, ראייה ראשונה של זב מתמה באונס. הרואה ראייה ראשונה של זיווה מחמת אונס נוהגים בראייה זו אותם דיני תומה קלים שנאמרו בה, והם א', שהאדם שיצא ממנו תמה עד הערב כמו בעל קרי, ב', הטיפה עצמה מתמת במגע, ג', אם ראה אחר כך ראייה נוספת נעשה תמה כמו זב גמור. וטעם הדבר הוא משום שראייה ראשונה של זיווה הוקשה לשכבת זרע, שנאמר זאת תורת הזב אשר תייצא ממנו שכבת זרע. יש ללמוד מן ההיקש מה שכבת זרע מתמה באונס, כשם שהרואה שכבת זרע מחמת אונס תמה, שכל שכבת זרע בא מחמת אונס של חימום ואף על פי כן היא מתמת, אף ראייה ראשונה של זב מתמה גם אם ראה אותה באונס. ומה שנאמר מבשרו והגמרה לאלן דורשת מכך ולא מחמת אונס, בהכרח נאמר על הראייה השנייה שנאמרה אחר כך, ולא על הראייה הראשונה שהרי היא הוקשה ושוותה לשכבת זרע. מקשה הגמרא על דברי רב הונא, תשמע, בואו שמע קושייה ממה ששנינו במשנה במסכת זווים פרק ב', משנה ב'. אדם שראה ראייה ראשונה של זיווה בודקים אותו בשבעה דרכים, אם ראה באונס, כגון שראה מחמת שהרבה באכילה או שתייה, או שאכל מאכלים המביאים לידי זיווה, או שנשא מסע כבד, או שקפץ, או שהיה חולה, או שראה מחמת הסתכלות או הרהור. מהי, מה כוונת המשנה? לאו, האם אין כוונתה לעניין תומה? שאם ראה באונס הוא טהור לגמרי ושלא כדברי רב הונא. דוחה הגמרא ייתכן שלא, לא מדובר לעניין תומה אלא רק לעניין קורבן. שאם ראה ראייה אחת באונס וראה אחר כך עוד שתי ראיות אינו חייב קורבן, משום שהראייה הראשונה אינה מצטרפת לחייבו קורבן. מבקשת הגמרא להוכיח מהמשך המשנה שמדובר לעניין תומה. תשמע בו ושמע הוכחה שכוונת המשנה לעניין תומה. שנינו בהמשך המשנה, אם ראה בשנייה פעם נוספת בודקים אותו אם ראה מחמת אונס. ויש לברר למאי, לצורך איזה דין בודקים אותו. הילי, מה אם נאמר שהבדיקה היא רק לקורבן, שאם ראה ראייה שנייה באונס, ואחר כך ראה ראייה שלישית, אין הראייה השנייה שראה באונס מצטרפת לחייבו קורבן, אבל עניין התומה האמורה בו, דהיינו תומה חמורה כזב גמור, לא נצרך את הבדיקה הזו, משום שהוא תמה גם באונס, לא ייתכן לומר זאת. שהרי איקרי כאן נאמר לגבי זב שראה שתי ראיות, איש איש כי יהיה זב מבשרו זובו תמהו, ומהלשון מבשרו משמע שמדובר באופן שבשרו שלם ואין בו שינוי, ולא באופן שראה מחמת אונסו שבאופן זה אינו תמה, אלא לב, וכי אין הכרח שהכוונה בסייפה היא שהבדיקה מועילה לתומה, שאם ראה באונס אינו תמה, ומידי סייפה לתומה, מכך שהבדיקה בסייפה מועילה לעניין תומה, יש ללמוד שהבדיקה המוזכרת ברישה לגבי ראייה ראשונה, נמי לתומה, גם היא מועילה לתומה, ומכאן שראייה ראשונה של זב אינה מתמת באונס, ושלא כדברי רבונה, דוחה הגמרה ואומרת מידי עיריה, וכי הוכחה היא מן הסייפה לרישה? הרי אפשר לומר רק כדאיתה ורק כדאיתה, בכל מקום הכוונה אחרת, ברישה מדובר לעניין קורבן, ובסייפה לעניין תומה. מבקשת הגמרה להוכיח באופן נוסף שכוונת הרישה שבודקים מפני התומה. ואם כן שוב קשה על דברי רבונה. תשמע בו ושמע הוכחה מהמשך המשנה. נאמר בה רבי אליעזר אומר, אף בשלישי בודקים אותו, גם בראייה השלישית בודקים את הזב אם ראה באונס, מפני שאם ראה ראייה זו באונס, אינו מביא את הקורבן. ואפילו אם ראה את שתי הראיות הראשונות מחמת זיבה וראייה שלישית מחמת אונס, אינו מביא את הקורבן. מכלל, מוכח מכך, דתנא קמא שאינו מצריך בדיקה בראייה השלישית, וכן מצריך בדיקה בראייה הראשונה, מפני התומה כאמר. כוונתו שצריך לבדוק בראייה הראשונה מפני התומה, שאם ראה באונס אינו תמה. ואין הכוונה שהבדיקה מפני הקורבן, שהרי לשיטתו מביאים קורבן גם בראייה שמחמת אונס. כי אם נאמר שגם תנא קמא מצריך בדיקה משום קורבן, היה לו להצריך בדיקה גם בראייה השלישית כרבי אליעזר. ובהכרח שתנא קמא מצריך בדיקה רק משום תומה. וחוזרת הקושייה על רבונה שאמר שראייה ראשונה מתמת באונס. דוחה הגמרא ואומרת לו, אין ללמוד מכך שלדעת תנא קמא הבדיקה היא מפני התומה. אלא דכולי עלמא כל מודים שהבדיקה היא לקורבן. דהיינו שאם ראה ראייה ראשונה באונס היא אינה מצטרפת לראייה שלישית לחייבו קורבן. ואחה, בעתים כמפלגי. וכאן חכמים ורבי אליעזר נחלקו דווקא בראייה השלישית. האם כאשר ראה אותה באונס חייב להביא קורבן? והדבר תלוי בנידון אם דורשים את התיבות את שבתורה. רבנן לא דרשי אתים, חכמים אינם דורשים את המילה את שבתורה. ורבי אליעזר דריש אתים, דורש את התיבות את שבתורה. מבארת הגמרא, רבנן לא דרשי אתים, ולכן את הפסוק ועזב את זובו לזכר ולנקבה הם דורשים כך. הזב חדה, הזב זו ראייה ראשונה, זובו תארתי, זובו זו ראייה שנייה. וכאמור את המילה אתם אינם דורשים. לזכר, עד כאן יש לו דין זכר שאינו מטמא באונס, אבל מכאן ואילך דהיינו בשלישי, בראייה שלישית, אקשי רחמנה, לנקבה, התורה מקישה ומשווה אותו לנקבה. כלומר, המילה ולנקבה מלמדת שיש לו דין נקבה שמטמאת גם באונס. ולכן, גם אם ראה ראייה שלישית באונס צריך להביא קורבן. וכוונת חכמים שבראייה הראשונה בודקים אותו לעניין קורבן, בראייה השנייה בודקים אותו גם לעניין תומה, ובראייה השלישית לא בודקים אותו כלל. ולפי זה מיושב מה שהיה קשה לגמרא. איך ייתכן שבראייה ראשונה ושנייה בודקים לעניין קורבן ולא בראייה שלישית? משום שרבי אליעזר וחכמים לא נחלקו מסברה, אלא בדרשת הפסוקים. חכמים סוברים שיש גזירת הכתוב שבראייה שלישית, מטמא באונס. ואילו רבי אליעזר דרש אתים, הוא דרש את המילה את שבתורה. ולכן, הוא דורש גם את התיבה את שבפסוק הזה, וכך הוא דורש את הפסוק. הזב חדה, זו ראייה ראשונה. את תרתי, זו ראייה שנייה. זובות לת, זו ראייה שלישית. לזכר, עד כאן יש לו דין זכר שאינו מטמא באונס, ולכן אם ראה ראייה שלישית באונס, אינו מביא קורבן. ורק ברביעי, מראייה רביעית ואילך, נאמר ולנקבה. ובכך אקשי רחמנה, התורה מקישה ומשווה אותו לנקבה, שמטמאת באונס. והדין היוצא מכך הוא שאם הפסיק לראות והתחיל לספור שבעה נקיים, וראה ראייה רביעית באונס, סותר את מניינו וצריך לספור מתחילה. מקשה הגמרא קושייה נוספת על דברי רבונה שראייה ראשונה של זב מתמת באונס. תשמע בו ושמע קושייה על דברי רבונה ממה ששנינו בברייתא. רבי יצחק אומר יש להבין מדוע דין זב נכתב בפני עצמו, והלא זב בכלל בעל קרי היה, שהרי זב ובעל קרי הוקשו זה לזה, כמבואר לאל שהם הוקשו בפסוק זאת תורת הזב אשר תייצא ממנו שכבת זרע. אם כן, למה יצא? מדוע נכתב בפני עצמו בפרשת זבים? משיב רבי יצחק, התורה כתבה זב בפני עצמו כדי להקל עליו יותר מבעל קרי, ולהחמיר עליו יותר מבעל קרי. ומבאר רבי יצחק את דבריו, להקל עליו בכך שאינו מטמא באונס כמו בעל קרי, ולהחמיר עליו בכך שהוא עושה משכב ומושב, שמשכבו ומושבו הם אב התומה, מה שאין כן בבעל קרי. ומסביר הארוך לנער שרבי יצחק נקט אחת מהחומרות של זב על בעל קרי, אבל יש עוד הרבה חומרות נוספות שזב בעל שתי ראיות מטמא אדם וכלים, ומטמא במסע ובעסת, וצריך לספור שבעה ימים נקיים ולטבול במים חיים. ודינים אלו אינם נוהגים בבעל קרי ובזב שראה ראייה אחת. מבארת הגמרא את הברייתא ומסיימת את הקושייה. אימת, באיזו ראייה דיברה הברייתא? אילי, מה אם לומר שהברייתא עוסקת בראייה שנייה? איך אביה בכלל בעל קרי? איכן מצינו שזב שראה שתי ראיות הוא בכלל בעל קרי? אלא פשיטה פשוט הדבר שהברייתא עוסקת בראייה ראשונה של זיווה, שרואה אותה הוקש לבעל קרי. וקטני, וכתוב בברייתא שזב זה שראה ראייה אחת, יצא מכלל בעל קרי להקל עליו ולומר שאינו מטמא באונס כבעל קרי. קשה על רבונה שאמר שראייה ראשונה של זיווה מטמאת באונס. ותרץ את הגמרא את הקושייה תוך כדי קושייה על המקשה. ותסברה, אמור אתה בעצמך וכי ניתן לומר שהברייתא עוסקת בראייה ראשונה? הרי הברייתא אומרת שזב נכתב בפני עצמו גם כדי להחמיר עליו יותר מבעל קרי, ולומר שהוא עושה משכב ומושב שמשכבו ומושבו הם אב התומה. ואם מדובר בראייה ראשונה של זיווה, האם בר משכב ומושב הוא? וכי זב שראה ראייה אחת משכבו ומושבו תמאים? הרי מבואר לכמן מדף עין ב' שאינם תמאים, אלא בהכרח אחי כאמר. כך כוונת הברייתא. רבי יצחק אומר, ועלו זב בכלל בעל קרי היה בראייה ראשונה שבה הוא קש לבעל קרי, ולמה יצא מכלל בעל קרי בראייה שנייה? כדי להקל עליו ולהחמיר עליו. להקל עליו שאינו מטמא באונס, שאם ראה ראייה שנייה באונס אינו טמא, ולהחמיר עליו שהוא עושה משכב ומושב בראייה שנייה. ואם כן, אין הברייתא מדברת על ראייה ראשונה, ולא קשה על רבונה שאמר שראייה ראשונה של זב מטמאת באונס. מבארת הגמרא את סימני הזיווה ומה ההבדלים בינה לשכבת זרע. אמר רבונה, זוב דומה למי בצק של שעורים. וכמה הבדלים יש בין זוב לשכבת זרע? א', זוב בא מבשר המת בלא קושי העבר, ואין ביציאתו תאווה או הנאה, ואילו שכבת זרע בא מבשר החי בקושי העבר. ב', זוב דיה, דק ונוזלי ואין טיפותיו דבוקות זו לזו, ודומה ללובן של ביצה המוזרת שאינה באה מתרנגול זכר אלא מחמימות הארץ. וכאשר תרנגולת דוגרת עליו, אין אפרוח יוצא ממנה. ואילו שכבת זרע כשורה טיפותיה דבוקות זו לזו, ודומה ללובן ביצה שאינה מוזרת, באה מתרנגול זכר ויוצא ממנה אפרוח על ידי דגירה. אומרת הגמרא שנינו במשנה לעיל בדף ל"ד עמוד א', מחלוקת נוספת בין בית שמאי לבית הלל בדין ימי תואר של יולדת. דם היולדת שעברו ימי תומת לידתה, והרי בימים שבהם דמה תאור, דהיינו לאחר שבעה ימים מלידת זכר ואחר שבועיים מלידת נקבה, אלא שלא טבלה עדיין מתומת הלידה, בית שמאי אומרים דינו של דם זה כרוקה וכמימי רגליה, שמתמים כשהם לחים ולא כשהם יבישים. וטעם הדבר, משום שמן התורה דם זה הוא טהור, כי התורה תלתה את דין ימי התואר רק בימים ולא בתבילה, והרי עברו הימים והדם טהור. כך הוא לדעת בית שמאי, שדם התואר תלוי רק בימים ולא בתבילה. וגם אין לטמא את הדם מדין מעיין, משום שהדם אינו דומה לרוק שמתאסף למקום אחד ואחר כך יוצא. אלא שחכמים גזרו על דם זה שיהיה טמא כשהוא לח, משום שחששו שאם נטהר את דמה בימים שדמה הוא דם התואר, יבואו לטהר את דמה גם בימים שדמה טמא. שלא יבדילו ביניהם, משום שבשני האופנים יטמאה שהרי עדיין לא טבלה. אבל לא גזרו על אדם שיטמא גם כשהוא יבש, כמו בימים שדמה טמא, משום שרצו שיהיה הכר בדבר, שדם זה אינו טמא אלא מדרבנן, ולא יבואו לשרוף מחמתות תרומה וקודשים. ואילו בית הלל אומרים, דם זה מטמא בין כשהוא לח ובין כשהוא יבש, משום שהם סוברים שהתורה תיארה את הדם רק אם טבלה לאחר שעברו ימי תומתה, ויולדת זו שלא טבלה דמה טמא מן התורה. אז כדי להבין היטב את דברי הגמרא בהמשך, נקדים את הדינים הבאים. א', היולדת יש לה ימי תומה וימי טהרה, כלומר, יולדת זכר טמאה שבעה ימים כמו נידה, ואפילו אם ילדה ללא ראיית דם. ואחר כך במשך 33 ימים דמי הטהורים, ויולדת נקבה טמאה שבועיים, ואחר כך במשך 66 ימים דמי הטהורים. ב', כיוון שהיולדת בימי תומתה דינה כנידה, נמצא שדמה מטמא בין כשהוא לח ובין כשהוא יבש. אבל מעיינותיה, כגון רוקה ומי רגליה, מטמאים רק כשהם לחים ולא כשהם יבישים. כדין הנידה המבואר במשנה לקמן בדף נ"ד עמוד ב'. ג', מבואר במשנה לעיל בדף ל"ד עמוד א', שיולדת שעברו ימי תומתה ולא טבלה, נשארה טמאה. ולכן הרוק ומי הרגליים שלה מתמים כמו בימי תומתה. אבל יש מחלוקת בין בית שמאי לבית הלל בעניין דמה. לדעת בית הלל הוא מתמל לך ויבש כמו בימי תומתה, ולדעת בית שמאי, מן התורה דמה טהור, ומדרבנן הוא מתמא כשהוא לך כמו רוקה ומי רגליה. דלת, התבאר בגמרא להלן שלדעת בית שמאי, אדם הטהור והטמא, יוצאים ממעיין אחד, והתורה תיהרה מעיין זה בימי התארה, גם אם לא טבלה. ובדעת בית הלל שמתמים את דמה, נאמרו שני ביורים. א', הם עודים שמעיין אחד הוא, אבל סוברים שהתורה תיהרה את אדם דווקא עם טבלה. ב', הם עודים שהתארה תלויה רק בימים, אבל סוברים הם שהאדם הטמא והטהור יוצאים משני מעיינות, ומדובר באופן שלא פסקה מלראות, ונמצא שלא התחלף המעיין. כאמור, שנינו במשנה, אדם היולדת שלא טבלה, בית שמאי אומרים כרוקה וכמימי רגליה שמתמים רק שהם לחים. בבית הלל אומרים הם מתמא לח ויבש. מביאה הגמרת דין ודברים בין בית שמאי לבית הלל. תניה, שנינו בברייתא, אמרו להן בית הלל לבית שמאי, וכי אי אתם מודים? האם אינכם עודים בנידה שלא טבלה וראתה דם שהיא טמאה? שדמה מטמא גם כשהוא יבש? ואם כן יש לנו לטמא גם דם יולדת שלא טבלה? אמרו להם בית שמאי לבית הלל, לא, אין להוכיח מנידה ליולדת. שהרי אם אמרתם בנידה שלא טבלה וראתה דם שדמה טמא, זהו משום שאפילו אם טבלה וראתה דם היא טמאה ודמה טמא, תאמרו ביולדת, אי אפשר ללמוד מכך ליולדת שדינה הוא, שאם טבלה וראתה שהיא טהורה, דמה טהור. ואם כן, גם אם לא טבלה, אפשר שדמה טהור. ממשיכה הברייתא, אמרו להם בית הלל לבית שמאי, יולדת בזוב תוכיח, יש להוכיח כדברינו מהיולדת כשהיא זווה, שדינה הוא, שאם טבלה וראתה לאחר ימי ספירה, אם לאחר ימי תומת הלידה ספרה שבעה נקיים וטבלה ושוב ראתה, היא טהורה ודמה טהור, שהרי היא עומדת בימים שדמה הוא דם טוהר. ואילו באופן שלא טבלה, מתומת זיוותה, ושוב ראתה דם בימי התואר, היא טמאה, ודמה טמא. אם כן הוא הדין ליולדת שלא טבלה וראתה, שדמה טמא. זאת אומרת שבית שמאי טענו, שאין חילוק כלל בין טבלה ללא טבלה, ולכן אין להקיש ולהשוות יולדת לנידה, אפילו באופן שלא טבלה. ועל כך עונים עכשיו בית הלל, יולדת בזוב תוכיח שיש בחילוק בין אופן שטבלה לאופן שלא טבלה. יש להוכיח מכך, שאין לדמות טבלה ללא טבלה, ואם כן, אף על פי שאין להקיש יולדת לנידה שטבלה, יש להקישה לנידה שלא טבלה. אמרו להם בית שמאי לבית הלל, באמת אנו סבורים שכשם שסתם יולדת שלא טבלה וראתה, בימים שדמה הוא דם תואר, דמה טהור, הוא הדין ביולדת בזוב שלא טבלה, לאחר שעברו ימי תומת לידתה וספרה שבעה נקיים שדמה טהור, והיא התשובה על טענתכם. תמאה הגמרא, לממרא, אם ניתן לומר כפי שהברייתא אומרת דפליגי, שבית שמאי ובית הלל נחלקו גם ביולדת בזוב, בימי הזיבה שלה, והתנן הרי שנינו בהמשך המשנה, ומודים בית שמאי לבית הלל ביולדת בזוב שלא טבלה, שהיא מתמה, שדמה מתמה בין כשהוא לח ובין כשהוא יבש. אז רואים שהם לא חולקים בית שמאי ובית הלל. מיישבת הגמרא לא קשיא. אין סתירה בין הברייתא לבין המשנה. כאן הברייתא שאומרת שנחלקו גם ביולדת בזוב. הברייתא עוסקת באופן שספרה שבעה נקיים ולא טבלה, שבאופן זה סוברים בית שמאי שדמה הוא דם טוהר. כאן מה שהמשנה אומרת שבית שמאי מודים ביולדת בזוף שלא טבלה, שדמה מטמא לח ויבש, מדובר באופן שלא ספרה שבעה נקיים, שבאופן זה דמה הוא דם זיווה ומטמא לח ויבש. ואין דינו כרוקה ומי רגליה שמטמאים רק כשהם לחים, זאת משום שלגבי רוק נאמר וכי הרוק עזב בתאור, משמע שהתומה היא דווקא באופן שהרוק לח כמו בשעת היריקה. אילו בית הלל אומר הרשב"א, טעו מתחילה וסברו שבית שמאי מודים להם גם באופן שספרה. מביאה הגמרא ברייתא שמבואר בקטירוץ הזה. והתניא, כך שנינו גם בברייתא, לקמן בדף למדו עמוד א', יולדת בזוב שספרה שבעה ימים נקיים ולא טבלה לאחר מכן, וראתה בימים שדמה הוא דם תואר, באופן זה הלכו בית שמאי לשיטתן, שכמו שמתארים הם את דמה של סתם יולדת שלא טבלה, כך הם מתארים את דמה של היולדת בזוב שספרה ולא טבלה. משום שהם סוברים שהתורה תלתה את הטהרה בימים מסוימים, וכעת היא בימים הללו. ובית הלל הלכו באופן זה לשיטתן, שדמה טמא מן התורה, משום שהם סוברים שהתורה תלתה את הטהרה בימים ובתבילה. וכל זמן שלא טבלה, דמה טמא כמו אדם שלאחר הלידה, שהוא אב התומה ומתמל לח ויבש. ונמצא שמבואר בברייתא הזו כתירוץ האמור, שדווקא באופן שספרה ולא טבלה ושוב ראתה, נחלקו בית שמאי ובית הלל, אבל אם לא ספרה, מודים בית שמאי לבית הלל שדמה טמא. מביאה הגמרא מחלוקת בגדר ימי התומה וימי הטהרה שלאחר לידה, ומתוך כך מתבארים דברי המשנה. איתמר נאמרה מחלוקת בבית המדרש, רב אמר מעיין אחד הוא. יש מקום אחד בגוף האישה שממנו יוצא אדם, בין בימים שאדם טמא ובין בימים שאדם טהור, אלא שהתורה תימתו והתורה תיהרתו. התורה תימאה את אדם הזה בשבעת הימים הראשונים שלאחר לידת זכר, ובשבועיים שלאחר לידת נקבה, והתורה תיארה את אדם הזה לאחר מכן בימי התארה, וחזרה ותימה אותו לאחר שנגמרים ימי התואר. נאמר במדרש הגדול בספר ויקרא, פרק י' ב' פסוק ד', גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שלאחר הלידה, שופעים הרבה דמים ואי אפשר להרחיק את האישה מבעלה יותר מדי. ולכן אמרה התורה שדם זה טהור הוא, אף על פי שכל אדם יוצא ממקום אחד. ולוי אמר שני מעיינות הם, אדם התמה ואדם הטהור באים משני מקומות, שלאחר הלידה נפתח המעיין התמה למשך הזמן התמה, ולאחר מכן בזמן ימי התואר נסתם המעיין התמה ונפתח המעיין הטהור. ולכן דמה באותם ימים טהור, ולאחר שנגמרים ימי הטהרה שוב נסתם המעיין הטהור ונפתח המעיין התמה, ולכן אדם שהיא רואה באותם ימים טמא. כותב החתם סופר שחזל דקדקו בלשונם וכתבו לשון מעיין ולא כתבו וריד או צינור, משום שרצו לרמוז לנו את אמיתות העניין. הרחם כולו עשוי מברידים ועורקים קטנים, והם תמיד מתמלאים דם שמתקבץ מחלל הגוף, ואין העורקים הללו מעיין שממנו אדם יוצא, אלא רק צינורות הם. והסיבה הגורמת לאדם להימשך מן הגוף היא הנקראת מעיין. ומעיין תמה פירושו סיבה תמאה של נידות שמחמתה מגיע אדם לברידים. מעיין טהור פירושו סיבה אחרת טהורה שמחמתה מגיע אדם לברידים. ואין הכוונה שנפתח וריד אחר, שאם כן היה אפשר לבדוק את הדבר על ידי ניתוח. אבל כיוון שהמדובר על הסיבה המביאה לכך, אי אפשר שיתברר הדבר לעולם. וצריך להעיר ולומר שבתלמוד הירושלמי יש דעה שלישית מלבד דעת רב ולוי המובאים כאן, שזהו מעיין אחד אלא שהוא משתנה. ומשמע שלדעת לוי הם שני ורידים שונים. והחזון איש ביורה דעה סימן קוף חף, סעיף קטן ח' כותב, כדברי החתם סופר, שהכוונה לטבע המוליד את אדם, אלא שכתב שאולי יש גם ורידים מיוחדים לזה. ואחרי ששלמה כתב שאפשר שכוונת לוי באומרו שני מעיינות הם, לדם החדר ודם העלייה, עליהם למדנו לעיל בדף י' ז' עמוד ב', שבימי תואר נסתם דם החדר שהוא תמה, ונפתח דם העלייה שהוא טהור. מבררת הגמרא מהי בעיניי ומה ההבדל להלכה בין שיטת רב לשיטת לוי. רב שאמר שזה מעיין אחד, שממנו יוצאים גם הדמים הטמאים וגם הטהורים, לבין לוי שאמר שני מעיינות הם, מעיין לדם תמה ומעיין לדם טהור. משיבה הגמרא איכא בעיניי יש הבדל בין השיטות באופנים הללו, א' בשופעת מתוך שבעה עד לאחר שבעה, אישה שרואה ללא הפסקה מתוך שבעה ימים ללידת זכר שהם ימי תומה, עד לאחר שבעה ימים שהם ימי טהרה, ב' ומתוך 14 לאחר 14, או שרואה ללא הפסקה מתוך שבועיים ללידת נקבה שהם ימי תומה, עד לאחר 14 יום שהם ימי טהרה. נפקמינה נוספת, ג' ומתוך 40 לאחר 40, או שרואה ללא הפסקה מתוך 40 יום ללידת זכר שהם ימי טהרה, עד לאחר 40 יום שהם ימים רגילים שדמה תמה בהם. ד' וכן בשופעת מתוך 80 יום ללידת נקבה שהם ימי טהרה, עד לאחר 80 יום שהם ימים שדמה תמה בהם. ותוספות בדיבור המתחיל איכא בעיניי אומרים שיש עוד הרבה חילוקים להלכה ביניהם, כפי שמבואר מקושיות הגמרא בהמשך, אלא שהגמרא נקטה את ארבעת החילוקים הפשוטים. מבארת הגמרא מה הדין באופנים הללו לרב וללוי. אומרת הגמרא לרב הסובר שמעיין אחד הוא, והתורה תיארה אותו ותימאה אותו בימים מסוימים, אז נמצא שבכל האופנים הללו, אף על פי שלא הפסיקה לראות ולא השתנה המעיין, כאשר השתנה, היום השתנה דינה. ולכן רישה לכולה וסיפה לחומרה. בשני האופנים הראשונים ששפעה מתוך ימי תומה לימי טהרה, נמצאינו מקהילים שדמת האור אף על פי שלא השתנה המעיין, שהרי באותה שעה התורה תיארה את המעיין הזה. ובסייף הזה לחומרה, בשני המקרים האחרונים ששפעה מימי טהרה לימי תומה, נמצאינו מחמירים שדמה משם ואילך תמה, שהרי באותה שעה התורה תימאה את המעיין. ואילו ללוי הסובר ששני מעיינות הם, נמצא שבאופנים הללו ששפעה ולא השתנה המעיין, לא השתנה דינה, ולכן רישה לחומרה, וסייפה לכולה, בשני האופנים הראשונים ששפעה מתוך ימי תומה לימי טהרה, נמצאינו מחמירים שדמה נמצא תמה, שהרי מתוך שלא פסקה מלראות בהכרח שלא נסתם המעיין התמה. וסייפה לכולה, ואילו בשני האופנים האחרונים ששפעה מתוך ימי הטהרה לימי התומה, נמצאינו מקהילים שדמה נשאר טהור, שהרי לא נסתם המעיין הטהור. כעת מביאה הגמרא הוכחה לדברי רב וממילא מקשה לוי. מיתי ויקשו בני הישיבה על דברי לוי, שנינו במשנה לאל בדף למד עמוד א', דמה יולדת שעברו ימי תומת לידתה, והרי היא בימים שבהם דמה טהור, אלא שלא טבלה עדיין מתומת הלידה, בית שמאי אומרים דינו של דם זה כרוקה וכמימי רגליה, שמתמים כשהם לחים ולא כשהם יבישים, משום שמן התורה הדם הזה הוא טהור, אלא שחכמים גזרו עליו שיהיה טמא כאשר הוא לח. ואילו בית הלל אומרים דם זה מטמא בין כשהוא לח ובין כשהוא יבש, משום שדם זה טמא מן התורה. מבארת הגמרא את ההוכחה לשיטת רב. כסלקא דייטין, בפשטות עלה בדעתנו לומר דפסקה, שהמשנה עוסקת באופן שלאחר ימי תומתה הפסיקה יום או יומיים מלראות דם, ואחר כך שוב חזרה וראתה, שהרי המשנה סתמה את הדברים, ומשמע מכך שמדובר בין באופן שפסקה ובין באופן שלא פסקה. אם כן, בישלמה לרב, המשנה מובנת לפי דברי רב דאמר מעיין אחד הוא, משום אחי, מטעם זה סוברים בית הלל שאדם מתמה לח ויבש, כיוון שאדם בא ממעיין תמה, ולדעת בית הלל התורה לא תיארה את אדם אלא רק כאשר הגיעו ימי התואר וגם כאשר היא טבלה. אלא ללוי דאמר שני מעיינות הן, המים, מדוע לדעת בית הלל אדם מתמה לח ויבש? הרי כאשר פסקה מלראות נסתם המעיין התמה, וכעת אדם הגיע מהמעיין הטהור, ואינה צריכה לטבול כדי לתאר את אדם. משיבה הגמרא, אמר לך לוי, לוי יוכל לענות לך, אחא במאי עסקינן, כאן במשנתנו לאל בדף למד עמוד א', במאי המדובר? בשופעת, כשראתה בלי הפסק מימי התומה עד ימי הטהרה דם, שבאופן זה לא נסתם המעיין הטמא, ולכן בית הלל מתמים אותו. והמעיין הטהור אינו נפתח לפני שנסתם המעיין הטמא, וממילה ברור שהדמים הללו טמאים. ולפי זה, בית הלל מתמים לח ויבש אפילו באופן שטבלה, ומה שנקטה המשנה ולא טבלה, היא נקטה זאת משום בית שמאי. כי לדעת בית שמאי, אם טבלה אדם טהור לגמרי, ואם לא טבלה אדם מתמא כאשר הוא לח, כמו מי רגליה. כך אומרים התוספות בדיבור המתחיל בשופעת. שואלת הגמרא, היא בשופעת? אם אכן המשנה עוסקת בשופעת? מה הייתה עמד בית שמאי? מה טעמם של בית שמאי הסוברים שמן התורה דמה טהור, הרי לא נסתם המעיין הטמא? והקושייה היא דווקא לדעת לוי הסובר ששני מעיינות הם, אבל לדעת רב שמעיין אחד הוא, מובנים דברי בית שמאי גם בשופעת, שהרי התורה תיארה מעיין זה בימים אלו. משיבה הגמרא, כסברי, סוברים בית שמאי מעיין אחד הוא, שממנו יוצאים אדם הטהור ואדם הטמא, והתורה תיארה מעיין זה בימי התואר, ולכן מתארים בית שמאי את אדם, אף על פי שלא השתנה המעיין. ומה שאמר לוי ששני מעיינות הם, זה לדעת בית הלל. היא הלכה כמותם. ממשיכה הגמרא לבהר במנך לקו בית שמאי ובית הלל. שואלת הגמרא, אביש למה ללוי, המשנה מובנת לדעת לוי הסובר, שלדעת בית הלל שני מעיינות הם, היינו דעיקה בין בית שמאי לבית הלל. יש הבדל במחלוקת בין בית שמאי לבית הלל, שבית שמאי סוברים שמעיין אחד הוא והתורה תיארתו בימי הטהרה, ובית הלל סוברים ששני מעיינות הם, וכיוון שלא פסקה מלראות, לא נסתם המעיין התמה והיא מתמת, והכל מודים שהטהרה אינה תלויה בתבילה. אלא לרב, לדעת רב שאמר שמעיין אחד הוא, אם נרצה ליישב את דבריו עם דברי בית הלל שהלכה כמותם, יש להבין מהי בעיניי ובמה נחלקו בית שמאי ובית הלל, ובפרט יש להבין מה טעמם של בית הלל שמתמים, הרי חלף זמן התומה והגיע זמן הטהרה. משיבה הגמרא, לדעת רב, איכא בעיניי יומי ותבילה. בית שמאי ובית הלל נחלקו במה תלתה התורה את התארה, אם רק בימים, או שמה גם בתבילה. לבית שמאי סברי ביום מיתה לרחמנה, התורה תלתה את התארה רק בימים, ואם הגיעו ימי התארה, דמיה תאורים גם אם לא טבלה. ובית הלל סברי ביום מיתה ותבילה, התורה תלתה את התארה גם בימים וגם בתבילה. שכל זמן שלא טבלה, דמי התמאים כמו בימי תומת לידתה, בין אם המשיכה לראות ובין אם הפסיקה. שכיוון שמעיין אחד הוא והתורה תיארתו, מסתבר שהתורה לא חידשה זאת אלא כשהיא תאורה מלבד דם התואר, שאז לא יתמא אותה הדם הזה. אבל כשהיא בין כך תמאה, מלבד הדם הזה, לא חידשה התורה לטהר את הדם. כך מסביר החזון איש. מביאה הגמרא הוכחה נוספת לדברי רב ומקשה הלוי. תשמע בו ושמע הוכחה לדברי רב מהסיפה של המשנה. נאמר בסיפה של המשנה, ומודים בית שמי ובית הלל ביולדת בזוב, יולדת כשהיא זווה, שהיא מתמה לח ויבש, שדמה מתמה בין כשהוא לח ובין כשהוא יבש. ואומר רש"י שהעמדנו את דברי המשנה כשעברו ימי לידתה ולא ספרה אחריהם שבעה נקיים. סל כדעתין, גם כאן בפשטות עלה בדעתנו, אחנמי דפסקה. שהמשנה עוסקת באופן שלאחר ימי תומתה הפסיקה מלראות דם ואחר כך שוב חזרה וראתה. אם כן, בישלמה לרב, המשנה מובנת לדעת רב דאמר שגם לדעת בית הלל מעיין אחד הוא, שמשום אחי אדם מתמה, לח ויבש, שהרי אדם הגיע ממעיין תמה, והתורה לא תיארה מעיין זה עד שתישב שבעה נקיים כדין זווה. אלא ללוי דאמר, לדעת בית הלל שני מעיינות הן, המי מתמה לך ויבש, מדוע באופן זה אדם מתמה לך ויבש? הרי כיוון שפסקה מלראות בהכרח שנסתם המעיין התמה ונפתח המעיין התאור, ודם זה בא ממקום תאור. ואף על פי שלא נתהרה מזובה, אין להחמיר בדמה יותר מן הרוק שלה ושאר מעיינותיה שמתמים רק כשהם לחים. מדוע המשנה אומרת שהוא מתמה גם יבש? שיבה הגמרא אמר לך, לוי יוכל לענות על הקושייה הזו, אחנה מי בשופעת. גם כאן מדובר כשראתה ללא הפסק מימי התומה לימי התארה, וכיוון שלא נסתם המעיין התמה, דמה מתמה גם כאשר הוא יבש. שואלת הגמרא, היא בשופעת, אם מדובר בשופעת דם מימי התומה לימי התארה, למה היא הצטריך? מדוע הוא צריכה המשנה לחדש שדמה מתמה לח ויבש? הרי פשוט שבאופן זה הדם נשאר תמה. משיבה הגמרא לבית שמאי איצטריך, המשנה הוא צריכה לחדש זאת לדעת בית שמאי, ומה החידוש? אף על גב דקאמרי בית שמאי מעיין אחד הוא, שממנו יוצא אדם בין בימי התומה ובין בימי התארה, וביום איתה לרחמנה, והתורה תלתה את התארה רק בימים ולא בתבילה, ולכן בסתם יולדת ששופעת מימי תומה לימי תארה, דמה אמור להיות טהור אף שלא טבלה, אני מילי ביולדת גרידתה, כל זה בסתם יולדת, ומשום דשלימו להו יומי, שעברו ימי תומתה וכבר היא בתוך ימי תארתה. אבל ביולדת בזוב דבאי ספירה, כאשר היא יולדת בימי הזיבה שצריכה לספור שבעה נקיים, לא נאמר הדין הזה, משום שכל זמן שלא ספרה, דמה הוא דם זיבה, שהרי כל אדם מגיע מאותו מעיין, והתורה לא תיארה את המעיין הזה עד שתספור שבעה נקיים. כי נאמר בפסוק, ואחר תתאר, דרשו חכמים לאל בדף למד ג' עמוד ב' מהמילה אחר, שהתארה תהיה לאחר שעברו כל שבעת הימים. מביאה הגמרא עוד הוכחה לדברי רב ומקשה הלוי. תשמע בו ושמע הוכחה לדברי רב מהברייתא הבאה. נאמר בתורה בספר ויקרא פרק י' ב' פסוק ב', אישה כי תזריע וילדה זכר ותמאה שבעת ימים, כי ימי נידת דבותה תתמה. כלומר, כסדר התומה האמורה בנידה, תתמה בתומת לידה ואפילו אם ילדה ללא דם. וביור המילה דבותה, דבר עזב מגופה. עוד פירוש מלשון מדווה, חולי. כאשר אישה רואה דם, ראשיה ואיבריה כבדים עליה. אם כן, המילים דבותה תתמה לכאורה מיותרות, שהרי התורה יכלה לכתוב רק כי היא מיינידה. דורשת הברייתא שתיבות אילו נכתבו, לרבות את בועלה, שהבועלת היולדת תמה כמו בועל נידה. ועוד דורשת הברייתא מהמילים דבותה תתמה המיותרות, שבאו לרבות הלילות, שגם בלילות היא תמאה, כי היה מקום לומר שמתוך שנאמר שבעת ימים, אינה תמאה בלילות, אלא תובלת בערב, ומשמשת. והתחדש שמה שנאמר ימים, הכוונה לימים שלימים, כולל הלילות. ומוסיף המאירי שכל הנידון כאן הוא לפי הדעה ליל בדף חפה לפעמוד א', שהיא תיתכן לידה ללא דם. אבל ההלכה אי אפשר ללדת ללא דם, ואם כן בין כך ובין כך היא יטמעה כנידה. ורשי מכתב יד גם מוסיף שלגבי נידה, למרות שנאמר בשיבת ימים, תהיה בנידתה, לא צריך פסוק לרבות לילות, משום שמהלשון תהיה משמע, שתישאר בהווייתה עד שתתהר. עוד דורשת הברייתא מהתיבות דבותה, תטמע, לרבות את היולדת בזוב, כאשר היא זווה, שצריכה שתישב שבעה ימים נקיים, ורק לאחר מכן תתאר. כי היה מקום לומר שכמו שהיולדת בימים הראויים לזיווה אינה מתמה כזווה, כך אם ילדה לאחר שנעשית זווה בתהילת תומת הזיווה, משום שהלידה סותרת את כל ענייני הזיווה. מחדש הכתוב שאם ילדה כשהיא זווה, היא נשארה זווה. כך מסביר החזון איש. עכשיו מסבירה הגמרא את ההוכחה לשיטתו של רב. בישלמה לרב הברייתא מובנת לדעת רב דאמר מה היה נחדו, שממנו יוצאים כל הדמים. משום מה חיבאיה, לכן היולדת בזוב צריכה לספור שבעה ימים נקיים, שהרי הדמים שהגיעו, הגיעו ממעיין תמה. והתורה לא תיארה את הדם הזה עד שתספור שבעה נקיים, כפי שדרשה הברייתא מהמילים דבותה תטמע. והתורה תיארה רק דם יולדת ולא דם זווה. אלא ללוי דאמר שני מעיינות הן, למה לי שבעה? מדוע היולדת בזוב צריכה לספור שבעה נקיים? הרי במשהו סגיה, די בכך שתפסיק מעט מלראות לאחר שעברו ימי התומה, שבאופן זה מוכח שנסתם המעיין התמה, ואז תמתין שבעה ימים ותתבול, ואפילו אם תראה דם בכל השבעה ימים, שבדרך כלל נחשב הדבר כימים שאינם נקיים, הם יחשבו כשבעה נקיים, שהרי דם זה הגיע מהמעיין הטהור ואיננו דם תמה. בשבעה הגמרא באמת אין צורך שתספור שבעה נקיים. אחי כאמר, כך כוונת הברייתא, היולדת בזוב, צריכה שתפסוק משהו, שתפסיק מעט זמן לאחר שעברו ימי התומה, שבאופן זה יעלו לה לשבעה נקיים, יחשבו שבעת הימים הבאים כשבעה נקיים, גם אם בהם היא תראה דם. מביאה הגמרא הוכחה נוספת לדברי רב ומקשה הלוי. תשמע בו ושמע הוכחה לדברי רב ממה ששנינו בברייתא. דעת רב יוסי, כפי שלמדנו ליל בדף זין ובדף יוד, שמעוברת ומניקה, שלא ראתה דם במשך שלוש עונות של 30 יום, ואחר כך ראתה, אחרי 90 יום שהיא לא ראתה דם היא ראתה, אינה מתמת תרומה וטהרות שנוגעת בהם, אלא משעת ראייתה ואילך ולא חוששים שמה ראתה קודם. אבל סתם אישה שראתה דם, מתמת למפרע את כל הטהרות שנגעה בהם מאתמול בשעה הזו. ואם בדקה עצמה בתוך הזמן הזה ונמצאה טהורה, מתמת רק משעת ראייתה ואילך. כפי שסוברים חכמים, במשנה הפותחת את המסכת. מחדשת הברייתא, שימי עיבורה עולים לה לימי מניקותה. משלימים ומצטרפים לימי מניקותה, דהיינו שאם הייתה מניקה, והפסיקה לראות דם פחות משלוש עונות, ואחר כך תוך כדי הענקה התאברה, ועדיין לא ראתה דם עד שהשלימה לשלוש עונות שאינה רואה בהן, הימים שהיא מעוברת מצטרפים לימים שהיא מניקה. אם ראתה אחר כך דם, מתמת רק משעת ראייתה. וגם ימי מניקותה עולים לה מצטרפים לימי עיבורה. שהיא מפסיקה לראות דם ביותה מעוברת, והשלימה לשלוש עונות ביותה מניקה, מצטרפים הימים שהיא מניקה לימים שהיא מעוברת. מבארת הברייתא כיצד הם אופני הדין הזה, כגון שהפסיקה לראות שתיים, הפסיקה לראות דם במשך שתי עונות בימי עיבורה, ואחר כך הפסיקה עוד עונה אחת בימי מניקותה. או שהפסיקה לראות שתי עונות בימי מניקותה, ועוד עונה אחת בימי עיבורה. או שהפסיקה לראות אחת ומחצה עונה וחצי בימי עיבורה, ועוד עונה אחת ומחצה בימי מניקותה. בכל האופנים הללו עולים לה מצטרפים זמני ההפסק לשלוש עונות, ושוב אינה מתמת אלא משעת ראייתה ואילך. עכשיו תבהר הגמרא את ההוכחה לדברי רב, מן הברייתא הזו ואת הקושייה הלוי. בישלמה לרב, הברייתא מובנת לדעת רב דאמר. מעיין אחד הוא שממנו יוצאים הדם התמה והטהור, משום אחי, המעוברת שהתחילה להפסיק לראות דם וילדה, בה היא הפסק, צריכה להשלים לאחר הלידה את מניין הימים שהיא לא רואה בהם, כדי שיצטרפו עם הימים שקודם הלידה, ויהיו ביחד שלוש שונות. ואם היא תראה דם לאחר הלידה, אפילו דם תואר, לא תשלים את שלוש העונות, ותתמם מאתמול באותה שעה את התארות אם היא נגע בהם, כמו אישה רגילה שאין דמיה מסולקים. אבל דם הלידה עצמה אינו מפסיק את שלושת העונות, כי הוא שונה מדם נידה. אלא ללוי דאמר שהדם הטהור והטמא משני מעיינות אין בעין. למה לי הפסק שלוש עונות? מדוע היולדת צריכה להשלים את הפסקת שלושת העונות לאחר הלידה? הרי במשהו סגי, די בכך שתפסיק מעט מלראות לאחר ימי הטומאה, שבאופן זה מוכח שנסתם המעיין הטמא. ואפילו אם תראה דם לאחר מכן בימי התואר, נחשב הדבר כאילו לא ראתה, ותשלים בימים אלו את שלושת העונות, שהרי דם זה אינו מגיע מהמעיין הטמא, והוא כמו דם הבא מחותמה, שאין לו שייכות לדם נידה. דוחה הגמרא ומסבירה לדעת לאיבי אחי כאמר, באמת זוהי כוונת הברייתא, לאחר ימי התומה, צריכה שתפסוק משהו, צריכה להפסיק מעט זמן מלראות. כדי שיעלו לה, כדי שימי התארה יחשבו לה להשלמת שלוש שונות, גם אם היא תראה בהם דם. עוד הוכחה מביאה הגמרא עכשיו, אבל הפעם לדברי לאיבי, וממילא זו קושייה על רב. תשמע בו ושמע הוכחה לדברי לאיבי, שנינו במשנה להיל. בדף ב' עמוד א', המשנה שפתחה את מסכת נידה, מחלוקת תנאים האם אישה שראתה דם מתמת רק משעת ראייתה ואילך, או שחוששים שהתמאה מאתמול באותה שעה, וכל התארות שנגעה בהם מזמן זה, תמאות. מחדשת הברייתא ושבין, הכל מודים ביולדת שרואה אחר התקופה שדמה הוא דם תואר, כגון לאחר 80 יום מלידת נקבה, שדיה, שעתה, שאם היא ראתה דם, היא מתמת משעת ראייתה ואילך ואינה מתמה למפרע. ובפשטות מדובר שאפילו אם היא ראתה כמה ימים לאחר מכן, כגון שראתה ביום ה-84 או ביום ה-90. אם כן, בשלמה ללוי הברייתא מובנת לדעת לוי, דאמר שני מעיינות הן, שמשום מה חידיה שעתה, מחמת כן מתמת רק משעת ראייתה ואילך, שהרי דמיה של אישה זו מסולקים, שעברו הרבה ימים ולא ראתה דם מהמעיין הטמא, וזוהי הראייה הראשונה שלה כשהיא מניקה, ושנינו לאל בדף זין עמוד א' שמניקה בראייתה הראשונה, אינה מתמת אלא משעת ראייתה ואילך. אלא לרב דאמר מעיין אחד הוא, עמי דיה שעתה, מדוע הכל מודים שמתמת רק משעת ראייתה ואילך, תתמם את לת, היה לה לתמא 24 שעות אחורנית, מהיום הקודם בשעה הזו, שהרי הוחזקה בדמים, ואין זו הראייה הראשונה שלה ממעיין זה. דוחה הגמרא ואומרת, רב יכול להעמיד את הברייתא באופן דלק השעות. לא עבר יום שלם משעה שדמה היה טהור, כגון שראתה מיד ביום ה-81. באופן הזה אי אפשר לתמא מהיום הקודם בשעה הזו, שהרי גם אם הדם שראתה עכשיו יצא ממנה אתמול בשעה זו, הוא דם טהור. אבל אם יש שעות, היא מתמת מעת לעת, לדעתו של רב שמעיין אחד הוא. ולמרות שהדין הוא שמנקת דיה שעתה, היא מתמה רק מכאן ולאבא, כאן מדובר כשאינה מניקה, כגון שמת בנה או שהפילה. כך תוספות בדיבור המתחיל דלק השעות. שואלת הגמרא, גם אם אי אפשר לתמה אותה מאותה שעה ביום הקודם, ותתמה מפקידה לפקידה, היה לנו לתמה אותה משעת הבדיקה הקודמת, שאם בדקה בליל 81 ומצאה שהיא טהורה, ואחר כך בדקה בבוקר ומצאה שהיא טמאה, היה לנו לתמה למפרע את כל התארות מהבדיקה הקודמת, ומדוע הברייתא אומרת שאינה טמאה, אלא משעת ראייתה ואילך? משיבה הגמרא, כיוון דמעט לעט לקה, כיוון שבאופן זה אי אפשר לתמה אותה מאותה שעה ביום הקודם, כפי שביארנו, מפקידה לפקידה נמי לא גזרו ברבנן. חכמים גם לא גזרו שתתמה למפרע מהבדיקה הקודמת. עכשיו מביאה הגמרא הוכחה לדברי רב ומקשה לוי. תשמע בו ושמע הוכחה לדברי רב ממה ששנינו בברייתא, יולדת בזוב, אישה שילדה כאשר היא זווה, שספרה שבעה ימים נקיים ולא טבלה לאחר מכן, וראתה דם בימים שדמה הוא דם תואר, באופן זה הלכו בית שמאי לשיטתן, שדם זה מתמק כשהוא לח, ולא כשהוא יבש, ומן התורה הוא אינו מתמק כלל. כמו שהם סוברים לאל בדף למדלת עמוד א' לגבי דמה של סתם יולדת שלא טבלה. ובית הלל הלכו באופן זה לשיטתן, שדמה מתמא מן התורה בין לח ובין יבש, כמו שהם סוברים לאל בדף למדלת, שבכל יולדת שלא טבלה, כך הדין. מבארת הגמרא את ההוכחה לרב ואת הקושייה הלוי. בשלמה לרב הברייתא מובנת לדעת רב דאמר, מעיין אחד הוא, דהיינו שמאותו מעיין יוצאים גם הדמים הטמאים וגם הדמים הטהורים. משום אחי, לכן לדעת בית הלל אדם מתמא לח ויבש. שהרי אדם הגיע ממעיין טמא, ולדעתם התורה לא תיארה אותו, אלא כשהגיעו ימי התואר וגם טבלה. אלא ללוי דאמר שני מעיינות הם, יש מעיין תמה ויש מעיין תאור, המים מדוע אדם מתמה לח ויבש? הרי כיוון שספרה שבעה נקיים, בוודאי נסתם המעיין התמה ונפתח המעיין התאור, ודם זה ממעיין תאור הוא בא. מיישבת הגמרא את דברי לוי בשני אופנים. אמר לך לוי, לוי יענה לך על הקושייה הזו, באמת מברית הזו מוכח כדעת רב שמעיין אחד הוא. רק אנא דאמרי כתנא דשבין. אני סובר כמו התנא של הברית שהובאה לעיל, שאומרת שהכל מודיעים ברועה לאחר דם תואר, שאינה מתמת אלא משת ראייתה ואילך. ואני מעמיד את הברייתא הזו כשיש אפשרות לתמה מאותה שעה ביום הקודם, ואף על פי כן אינה מתמת, ובהכרח שהטעם הוא משום ששני מעיינות הם. והיא באה את אימה, ואם תרצה תוכל ליישב את דברי לוי. באופן נוסף, הברייתא עוסקת בשופעת מתוך ימי התומה לימי התארה, שבאופן זה לא נסתם המעיין התמה, ולכן אדם מתמה לח ויבש. ומבארת הגמרא את התירוץ. בקשה הגמרא כיצד ניתן לומר שמדובר בשופעת והספרה קטני? הרי כתוב בברייתא שמדובר באופן שספרה שבעה נקיים, ואם אדם לא פסק, כיצד ספרה שבעה נקיים? מתרץ את הגמרא באמת מדובר בשופעת מימי תומה לימי טהרה, ואף על פי כן ספרה שבעה נקיים, שכן אחה ביולדת נקיבה בזוב הסכינן. הברייתא עוסקת באישה שבשעת זיוותה ילדה נקיבה, וימי תומת לידה של נקיבה הם שבועיים. ומדובר באופן דשבוע כמה פסקה, בשבוע הראשון ללידתה לא ראתה דם, וימים אילו נחשבים לה לספירת שבעה נקיים, ובשבוע בתרה לא פסקה. בשבוע השני ללידתה חזרה לראות והמשיכה לראות ברציפות מהשבוע השני לשבוע השלישי. ונמצא שהמעיין התמה חזר ונפתח בשבוע השני, ונשאר פתוח בשבוע השלישי. ולכן לדעת בית הלל, אדם מתמה לח ויבש. משום שבית הלל סוברים שהתורה תיארה את המעיין התמה רק בימים בתוספת תבילה. ולבית שמאי המעיין טהור, משום שהתורה תלתה את הטהרה רק בימים. והרי עברו הימים. והגמרא נקטה יולדת נקיבה, משום שאם מדובר ביולדת זכר, לא שייך שתספור שבעה נקיים ותהיה שופעת מימי התומה לימי הטהרה. שהרי כל ימי תומת הלידה בזכר הם שבעה ימים. ואם בכולם אינה רואה, בהכרח שגם בתחילת ימי הטהרה שאחריהם אינה רואה. מוסיפה הגמרא וכסבר סובר התנא של הברייתא הזו שהיולדת בזוב שצריכה לספור שבעה נקיים, ימי תומת לידתה שאין רואה בהם דם, עולין ונחשבים לה לספירת שבעה נקיים שצריכה לספור לזיוותה. ולכן מה שספרה בשבוע הראשון נחשב ספירה. תוספות בדיבור המתחיל שבוע בתרה לא פסקה, אחרי שהוא מתפלפל לגבי זווה שאינה יולדת שספרה שבעה נקיים וראתה דם שהיא לא סותרת את ספירתה, כותבים שהנידון הזה אינו נוגע למעשה בזמננו, משום שאנו נוהגים, כדברי רבי זיירה, לכמן בדף סמכבב עמוד א', שבנות ישראל החמירו על עצמן שאפילו אם רואות טיפת דם כחרדל, יושבות עליה שבעה נקיים. ואם כן פשוט שאם ראתה לאחר שבעה נקיים, סותרת, שהרי אפילו אם טבלה וראתה, צריכה לספור שבעה נקיים. דנה הגמרא עם ההלכה כרב או כלוי. אמר לרבינה לרבשי, אמר לנו רב שמן, מן סיכרא, שם מקום, איקלה מרזוטרא לאטרין, מרזוטרא, הזדמן למקומנו ודרש, הלכת הקוותי דרב לחומרה, הלכה כמו רב באופן שהוא מחמיר, דהיינו בשופעת מתוך ימי התארה, עד לאחר ימי התארה, שלדעת רב דמה תמה, ואף על פי שהמשיכה לראות מימי התארה. לא אומרים שאדם הגיע ממעיין תאור, משום שלדעתו מעיין אחד הוא והתורה תימתו בימים אלו. והלכת הקוותי די לוי לחומרה, וההלכה כמו לוי באופן שהוא מחמיר, דהיינו בשופעת מימי התומה לימי התארה, שלדעת לוי ששני מעיינות הם, אין זה דם טהור, שמתוך שהיא שופעת בהכרח שלא נסתם המעיין התמה. שואלים התוספות בדיבור המתחיל הלכת הקרב לחומרה, הרי במסכת העירובין דף זין עמוד א', ששתי חומרות סותרות זו את זו, מי שעושה אותן, עליו נאמר במגילת קהלת, והכסיל בחושך הולך. תרצים התוספות שהוא פסק כך משום שהסתפק כדעת מההלכה. ומבאר היד דוד שהכתוב והכסיל בחושך הולך נאמר דווקא כשברור לו מהי ההלכה, ואף על פי כן מחמיר גם כדעה השנייה. אבל אם לא ברור לו מהי ההלכה, יכול להחמיר גם בחומרות סותרות. מביאה הגמרא דעה נוספת בפסק ההלכה. רבשי אמר הלכת הקוותי דרב שמעיין אחד הוא, בין באופן שדבריו הם לכולה, דהיינו בשופעת מתוך ימי התומה לימי התארה, שרב מקל שמעיין אחד ובתורה תיארתו, גם אם לא הפסיקה לראות, ובין באופן שדבריו הם לחומרה, דהיינו בשופעת מתוך ימי התארה עד לאחר ימי התארה, שלדעת רב היא תמאה, משום שמעיין אחד הוא. וכן דריש כך דרש מריימר, הלכת הקוותי דרב בין לכולה ובין לחומרה, מסיקה הגמרה והלכת הקוותי דרב, הלכה היא כשיטת רב, בין לכולה, בין לחומרה. מוריי ורבותיי, אחיי וראי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף למד ה' במסכת נידה עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, איכן מצינו שמי שמטמא אחרים הוא עצמו טהור? שאלה שנייה, מניין לומד רבונה שראייה ראשונה של זב מטמא אפילו באונס? שאלה שלישית, לעניין מה נאמר שזב יצא מכלל בעל קרי להקל ולהחמיר ובאיזה ראייה הכוונה? שאלה רביעית, לבית שמאי, מה דין יולדת בזוב שראתה לאחר ימי התומה קודם שטבלה? שאלה חמישית, לרב, במה נחלקו בית שמאי ובית הלל? שאלה אחרונה, לדעת לוי, במה נחלקו בית שמאי ובית הלל? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום רביעי, חפטט בחשוון תשפ"ה, ערב ראש חודש כסלב. הבא עלינו ועל כל בית ישראל, לששון ולשמחה, סיימנו בסייעת הדשמי הגדולה ללמוד את דף למד ה' במסכת נידה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום חמישי, למד בחשוון תשפ"א, א' דראש חודש כסלב תשפ"א, ונלמד את דף למד ו' במסכת נידה, מרחק 37 ימים מסיום השס, בעזרת השם ובישועתו, בזין בתיבת תשפ"א. השתבח שמו הגדול עד. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, הוראת תורה ושמחה וכל מלדי מיטב, מנותן התורה. חלכם לאורייתא, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות. חודש טוב ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.